שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו רוצים היום לנסות טיפה, אולי לגעת באיזשהו משהו שנתחיל אותו ואולי נמשיך אותו שבוע הבא, אולי לא, אבל גם אם לא שבוע הבא, אז בעוד כמה שבועות לנסות קצת יותר להבין מה זה הסתירת לחי הזאת שעולם התורה קיבל אחרי שחזר מארץ ישראל. התחיל קצת לפני, תודה רבה, וזה ממשיך כזה כשאתה חוזר לארץ. כשאני אומר סתירת לחי, צריך לדעת שהעולם הוא בעצם לא רק עולם התורה, דרך אגב, לא רק ביהדות, אלא כל העולם כולו היה דתי. ודאי בעם ישראל 97%, 98% היו דתיים. מי שלא היה דתי הוא היה ממש חריג בנוף, וכאילו זה משהו שכנראה יש לו איזשהו משהו מסוים, אפילו חולי במובן מסוים. אגב, הרב מגדיר אדם שלא שומר תורה ומצוות חולה נפש, כן? כאילו, זה לא בזלזול חלילה, זה פשוט הנפש שלו חולה. איך יכול להיות שנפש שבזלזול לא תשמור תורה ומצוות? זה לא בזלזול, ממש לא, זה לא הנקודה. אבל קרה משהו, ופתאום חטפנו איזושהי סתירת לחי בעולם של היד. עכשיו תראו, ברור שצריך לפתוח את מאמר הדור, וצריך לפתוח עוד מאמרים נוספים של הרב זצל, ולנתח את כל הדברים האלה, ומהשורש להסביר את כל המהלך של כל הדבר הזה, של אין דבר היורד מן השמיים. זה פשוט. אבל זה לא השיעור הזה עכשיו, בסדר? צריך לגעת באיזושהי נקודה אחת שתנסה בעצם להראות לנו איזושהי קריאת כיוון עתידית כזאת. כי באמת אין דבר רע יורד מן השמיים. ולכן אני לא הולך להצביע על כל התהליך עכשיו. זו למידה מאוד מאוד עמוקה ודורשת המון 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 שיעורים כדי לנסות להבין מה קרה פה. אבל אני כן רוצה לנסות להצביע, אולי, לפי הרב חרל"פ, על הרצון האלוקי שזה יהיה באופן הזה. בסדר? כי תמיד אנחנו אומרים שהבדיעבד שלנו הוא לכתחילה אצל הקדוש ברוך הוא. אז אני לא כוסף לחץ ולא משתוקק לראות אנשים שבורחים מעולם של תורה ומצוות, ממש 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 לא. להפך, זה מצייר אותנו מאוד. אבל אחרי שהדבר הזה קורה, אנחנו צריכים להבין מה קורה. כן.
מה המספר של השיעור?
אין לי מושג. שאלו מה המספר של השיעור, אני לא יודע, אני לא עוקר. אין לי זמן להעביר. לא יודע כמה?
תבדוק ביוטיוב.
טוב, אז אנחנו מתחילים. זה שתי פסקאות שאנחנו צריכים ללמוד היום. פסקה ראשונה בעקבת דמשיחא מימרום פרק נ"ו, הכותרת היא שעשועי הגלות והסתירה בעקבת דמשיחא. אומר הרב חרל"פ זצ"ל, בערכן של הגלות והגאולה של כלל ישראל, אם כי מצד אחד גדול הוא העונש שישנו בגלות והעלמת כל גדלות ישראל שהייתה להם. כשהיה הבית מקדש, זה לא רק הבית מקדש התנסה ביופיו, זה כל ישראל התנסו ביופיו. כשעם ישראל יושב תחת גפנו ותחת תאנתו ויש מלכות פאר בעולם, שם השם מופיע בעולם, זה היופי, זה ההדר, זה הנוי, זה השגב, זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. אין על זה עוררין. תודה רבה. אז אם כי מצד אחד גדול הוא העונש שישנו בגלות והעלמת כל גדלות ישראל שהייתה להם, הנערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. מה זה? אנחנו צריכים, אנחנו לא יכולים לשיר יותר. יש בעיה לשמוע כלי זמר. כמובן בשולחן ערוך, טוב, צריך לראות איך אנחנו עושים היום, וזו לא הסוגיה עכשיו. אבל חסר לנו כל כך הרבה, שב חצות הלילה, תבכה, על חורבן בית המקדש. והיציאה לגלות, וואו, זה פשוט, איזה ביזיון, איזה השפלה עברנו. אבל, כן, והעלמת כל גדלות ישראל שהייתה להם בעת שישבו כולם על אדמתם, והופעת נבואה. וחזיוני קודש, ממרום קודש הקודשים, מבין שני הקירובים שהם מופיעים עליהם. איזה תיאור אדיר, חזיון נבואה, 1,200,000 נביאים, אנשים מסתובבים ברחוב, תגיד איפה יש פה, מישהו פה נביא, פתאום 10 מתוך 11 מרימים את היד, ואיך עוד האחרון אומר לך, אני מתלמד, אבל ממש לקראת. שפע עצוב של נבואה, איזה פלא שלנו. אתה רוצה לבקש את האתונות? בוא, לך לנביא פה, ויגיד לך, בוא, יש פה איזה, מה הבעיה, כל דבר. אז, זה כאב גדול. זה שזה נחסר מאיתנו, זה כאב נוראי, על זה אין עוררים, זה ברור. אבל אומר היום חרלב, אין דבר הירוד מן השמיים. אז מה טוב במצב של עם ישראל שהיה בגלות? אומר הרב, יש בעניין הגלות גם חזרה למצב של לפני היצירה. אתם יודעים מה זה המצב של לפני היצירה?
חומס בראשית?
טוב, ברור.
עוד לפני חומס בראשית. המצב המתוק הזה של תורה קדמה לעולם, והקדוש ברוך הוא השתעשה עם התורה. הקדוש ברוך הוא משתעשע עם עם ישראל. המצב הזה של הגלות, יש זיכרון אלוקי של השתעשעות עם עם ישראל לפני הבריאה אפילו. מה, איך זה יכול להיות? למרות הפוך, אנחנו בעומק אחת. כאילו זה בקמצות השכינה, יצא עם עם ישראל לגלות, אבל זה כל כך מעט, אנחנו לא בארץ. איזה מצב זה? מצב כל כך מתוקן, כאילו, אם זה נשמע באמת, וזה ממש לא. אבל אומר הרב, יש בעניין הגלות גם חזרה למצב שלפני היצירה. שהקדוש ברוך הוא השתעשה עם תורתו 2,000 שנה לפני בריאת העולם. אז אם הקדוש ברוך הוא השתעשה עם תורתו, בישראל ואורייתא חד נינו, אז וכאשר ישראל ואורייתא חד הוא, ישנו חפץ עליון ונורא להשתעשה גם עם ישראל, עם קודשו. הקדוש ברוך הוא, מה זה השתעשה? כן, זה הדבקות הכי גדולה שיש. אנחנו כוספים לדבקות עם ריבונו של עולם, והקדוש ברוך הוא כוסף לדבקות אדירה בנו, לא רק כלפי פנים, גם כלפי חוץ. בכל הרבדים כולם הקדוש ברוך הוא כל כך מצפה ומאחל לזה. למה הוא בוכה לחורבן בית המקדש? בגלל שיש פה איזושהי בעיה בקרבת אלוקים איתנו. אם יש בית מקדש ואין קרבת אלוקים, אז צריך להחריב את בית המקדש, כי בית המקדש הוא אמצעי להתדבק בו, יתברך יותר. אני לא רוצה בית מקדש כדי להידבק בבית המקדש, אני רוצה בית מקדש כדי להיות דבק יותר בריבונו של עולם. ולכן הבכי הגדול שהקדוש ברוך הוא יושב ושואג כארי, כמו שאומרת הגמרא בברכות בחצות הלילה, זה לא על בית המקדש באמת. בית המקדש הוא אמצעי כדי להגיע למטרה של קרבת עם ישראל לאלוקיו. זה על המצב של עם ישראל. זה הנקודה. עכשיו שימו לב, אומר הרב, שישנו חפץ עליון ונורא להשתעשע עם ישראל עם קודשו, והשעשועים הללו הלא הם הרבה יותר גדולים מכל שיח וסיק. אתה רוצה שנתאר לך את זה עכשיו? אי אפשר, זה המצב השלם המתוקן ביותר שיש. לפיכך נדמה היה הגלות כשיתוק מילולי. לא יכולנו לדבר בגלות, עם ישראל שותק. איפה אתם? מי אתם? מה אתם? מה אתם? ומה בכלל? איך מובא בכוזרי, נכון? שבעצם מלך כוזר כבר לא בא לשאול אותנו מי אתם, מה אתם, אתם כולכם בזויים, שפלים, אין מה לדבר איתכם בכלל. בואו נבדוק רגע אצל הפילוסופים החכמים, אחר כך אצל הנצרות, אחר כך אצל האסלאם. טוב, לא מצאנו בשום מקום, והלב ככה בוער בקרבנו למצוא איזה משהו, אז נשאל גם את היהודים, גם אחר כך מתחרט ששאלנו את היהודים, כן, שם כל מאמר ראשון. אחר כך, לאט לאט, עם הרבה סבלנות, מבין את זה מלך חוזר למה הוא כן, בסופו של דבר כן, אני צריך לשאול את היהודים. אבל באמת, באמת, זה לא עולה לו בכלל באבא אמינה. לפיכך נדמה היה הגלות כשיתוק מילולי, אנחנו לא ידענו לדבר בכלל. למרות מה שבאמת הוא גדול מכל מילים אותיות ותמות. וזה היה בהתחלה, במצרים. הוא עניין מה שמבואר בזוהר הקדוש. שגאולת מצרים הייתה גאולת הדיבור, כן? כמו שאנחנו מכירים, פסח, כן? פה מדבר, גאולת הדיבור. מה הכוונה? היינו למצוא מילולים ודיבורים להשגות הנפלאות של השעשוי. כלומר, סוף סוף אתה יודע לדבר. המטרה של מצרים הייתה לגרור לנו לפתוח את הפה. אבל לפתוח את הפה בפסח, ולספר נפלאותיו התברך. ולספר על הגדול. שתיקה שלמה אבל כשהוא מתחיל לדבר, הוא מדבר. שירים את זה הרבה פעמים שאנשים עוצרים בתוכם איזשהו משהו מסוים, אבל פתאום כשזה מתפרץ, יכול 20-30 שנה לא לדבר. ואז שהוא מדבר, והוא החליט לדבר, הוא עובר בין כל בתי הספר, בכל הישיבות, בכל המקומות, מתחיל להרצות על מה שקרה. אבל בהתחלה זה שתיקה, שתיקה רועמת. הוא מכין את עצמו לדיבור. שהדיבור יעשה בצורה טובה.
מה הוא מדבר?
אה? אז אני אראה מה הוא מדבר. מה?
לא הבנתי את ההשתעשעות. איך הגלות היא השתעשעות של הקדוש ברוך הוא?
הגלות היא בעצם כמו במצרים. העם לא מכיר את אלוקיו. הוא לא יודע לדבר. הוא לא יודע להוציא החוצה כל מה שיש לו מבפנים. הוא שותק. מה עושה השתיקה? השתיקה גורמת לו לבחון את הדברים. לברר כמו שצריך. מה שהוצאתי מהפה, כבר קשה לי לברר אותו אחר כך. משפט חמום. בלשון הרע. מילים הם כמו נוצות. קל לפזר, קשה. אז זורק את המילים שלך ככה, בצורה חופשית, הכל. אחר כך נראה אותך אוסף את כל מה שאמרת. השתיקה מאפשרת לאדם לחשוב. שתיק, אומרת הגמרא. למה אתה לכתוב שהוא שתיק? שהאמורה או התנא שתיק עכשיו. אם אתה יודע שהוא לא ענה, כנראה שהוא שתק. לא. הרבה קיבלתי על השתיקה. כתוב בזוהר הקדוש שרבי שמעון בר יוחאי אומר לבנו רבי אליעזר, רבי אליעזר ברבי שמעון, אומר לו, תסביר לי בבקשה את הפסוק, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. רבי אליעזר ברבי שמעון שותק, לא עונה, שתיק. יש שם תהליך ארוך כדי לנסות להסביר את המילים האלה, שאו מרום עיניכם, אמרו מי ברא אלה, מה זה מי, מה זה ברא, מה זה אלה, ואיפה מסתכלים, בשמיים, מעל השמיים, תהליך מאוד 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 ארוך. אבל סוף התהליך בא לידי ביטוי בזה שאליהו הנביא מתגלה לרבי שמעון בר יוחאי ואומר לו את התשובה. ואז רבי שמעון מספר את התשובה לבנו. הבן שלו אומר לו, איזה מזל ששתקתי, וואו. אם לא הייתי שותק והייתי נותן תשובה, הייתי נשארים עם הרדידות של התשובה שרציתי לומר. היא הייתה נכונה, אבל בקמצוץ לעומת מה שאליהו נביא התגלה ואמר לנו, ואמר לך אבא. מילה בשקל, שתיקה בשניים, כך הוא אומר לו. השתיקה הזאת הביאה לי כפל כפליים מהחידוש שרציתי לומר. מה שעושה שתיקה, תעצור רגע. תעצור, תחשוב, תתבונן. ואז אתה מוציא מילים נכונות. עם ישראל בגלות שותק 2,000 שנה.
גם עכשיו בגלות הראיתי.
איזה גלות?
שהייתה.
שהייתה. בעיקר בגלות האחרונה. שהייתה.
איפה הסיפור
הזה? איפה
הסיפור?
הסיפור זה כן, לא מזור. כן.
כן, רגע, אז אמרת, אם היציאה מהגלות, אז חזרנו לדבר, אז זה לא
דבר מובן? רגע, שנייה. יכול להיות שאני רוצה שאתה תדבר, בזמן שאתה כבר יכול לדבר. הכשרת את עצמך להרצות, להסביר מה היה אז, אתה מוכן? בסדר, עכשיו אתה תשכנע יותר אנשים. אם תדבר רק חצאי מילים, אם תדבר בצורה שאתה מגמגם, זה לא טוב, נכון?
כאילו להכין את זה
בעצמך, ואז דעת, יש לך תשובה ברורה, תדבר.
יש איזה קשר לפסקה הראשונה בעינייה?
שמה?
שבהתחלה בגדול צריך לקרוא את שם השם רק בתוכנו.
נכון, יפה מאוד, לא עכשיו כלפי חוץ, לא עכשיו זה. אומר הרב חרל"פ, אז בעצם הגלות אפשרה לנו עכשיו סוף סוף לדבר ולהכיר את עצמנו. אבל מה קרה בגלות? היינו בזויים, היינו שפלים. אומר הרב חרל"פ, תקשיבו טוב. ולכן, בעקבתא דמשיחא. כן, הגלות הייתה סתירה כדי שנכיר את הגודל שלנו, את המעלה שלנו, שנתחבר אליו. אני אסביר טיפה יותר. כשהיינו בארץ ישראל לפני היציאה לגלות, היה לנו הרבה מעלות. היה בית מקדש שני, בסדר? ועוד הרבה דברים טובים, אבל המון 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 חסרונות שלא הצלחנו להכיר אותם. כי לא הפסקנו לדבר, לא הפסקנו, הקרבנו קורבנו. היינו בסדר, כאילו חשבנו שאנחנו בסדר. לא הפסקנו לומר מי אנחנו. ולא באמת נכנסנו לתוכן של מי שאנחנו באמת. אז התווסף למצוות גם הרבה מאוד עבירות. ואז מצוות ועבירות שמשבשות בערבוב, והרבה פעמים הן מפילות את האדם. אז הגלות כסתירת לחי גדולה הייתה מתנת שמיים. להתחבר שוב למי שאנחנו. לצורך העניין דוגמה פשוטה, בסדר? כשהיינו בחורבן בית המקדש השני, זה הייתה שנאת חינם, נכון? מה עושה הגלות? היא גורמת לך בסוף, אם פעם היית לוקח לחבר שלך את הכל ושונא אותו ותוקע לו סכין מאחורי הגב, אז השיא של הגלות יבוא לידי ביטוי בזה שיהיה לך חתיכת מצה ותחלק אותה לשניים בשואה עם מישהו אחר. בסדר? אתה תיקח את הכל ופשוט תשווק את זה, תיתן לחבר שלך. שיא השנאת חינם הופכת להיות אהבת חינם מאוד 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 גדולה, כהכשר להבין מי אנחנו באמת. עכשיו שימו לי, אומר רב פרלה, ולכן בעקבתא דמשיחא, תמיד עקבתא דמשיחא זה, נכנסנו לארץ ישראל. אנחנו בעקבות משיח, עקבות הגאולה, לאט לאט. יש הכרח שתבוא סתירה. איפה מצאנו שאנחנו חוטפים סתירה רצינית?
יש לך אתה.
כנולדת. כנולדת. בא המלאך, הביא לך כזאת סתירה. עכשיו, זו סתירה כואבת, לא בגלל שיש בה איזה משהו מצלצל. סתירה מצלצלת. לא בגלל זה. זה לא שיש לך סימנים של יד בלחי. נכון? אתה שכחת את כל התורה כולה. וואי, אתם יודעים מה זה? למדתם את כל התורה כולה ועכשיו אתם שכחתם אותה? זה הזוי, אני לא יודע. תחזיר אותי אחורה, אני לא, אין מצב, אני כאילו, אני ככה כל הבטן. לא נותן לו לתת סתירה, מה פתאום? אל תשכיח ממני שום דבר, עזוב אותי, אני צריך אותך. למה זה טוב? למה זה טוב הסתירה של הגלות? למה זה טוב הסתירה של השכחה של כל התורה כולה? אומר הרב, ולכן בעקבתא דמשיחא יש הכרח שתבוא סתירה, לשכוח הכל, מעין הסתירה שהמלאך סותר על פיו של תינוק בשעה שיוצא לאוויר העולם. והוא סוד עניין העזיבה. מה זה הסתירה הזאת כשאנחנו מגיעים לארץ ישראל בעקבתא דמשיחא? זה הכפירה. שלדאבוננו רבים מתרחקים מתורה ומצוות. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. לו יצויר שלא היינו חוטפים את הסתירה הזאת והיינו באים עם אותה תורה גלותית של חוץ לארץ במשך אלפי שנים לארץ ישראל בלי החילוניות, כולם באים לפה באותה דרגת דת. ניתן עוד משל. מה קורה לבן אדם שהוא מותק של בן אדם, כן? מסורתי, שלוש תפילות ביום. הוא לא עבר דרך ישיבת הסדר, אבל הוא לא מחלל שבת גם כן. דתי מאוד מבחינתו, לא בזלזול, זהרו, אף בשלום. הוא מבחינתו, מה האידיאל בסוף היום? מה האידיאל?
עבודה.
עבודה. כאילו שלוש תפילות ביום. שיעור בין מנחה לערבית. אני לא בזלזול אומר את זה. חס ושלום. אבל הוא לא יודע שיש אידיאלים הרבה 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 יותר גדולים. הוא לא יודע את זה. הוא לא מבין את זה. הוא בטוח שהוא 200% בגן עדן. כי יש לו שלוש תפילות ביום. הוא באמת 200% בגן עדן, יהודי, אבל במדרגות העליונות ונשגבות של גן עדן הוא לא מכיר משהו אחר. מה קורה לבן אדם שיושב ולומד גמרא והוא מצליח לפלפל בכל דף והוא מתקדם ומתקדם ומתקדם ומתקדם, והוא עושה 4, 8, 10 חזרות על כל דף. זה לא רק המסורתי, זה גם הבניש. הוא בטוח ב-100% שהוא עילוי בישיבה. הוא כל הזמן לומד, הוא כל הזמן משקיע, הוא זוכר הכל, הוא לומד, הוא לומד הכל, הוא עושה מלא חזרות, הכל טוב. התחושה הזאת לא מאפשרת לו לחשוב איך הוא מתקדם, כי הוא באמת במקום גבוה מבחינתו. בדיוק כמו אותו אדם מסורתי מתוק שבטוח שלא צריך יותר להתקדם, כי מה, אני עובד ויש לי 3 פעילות ביום ושוב במחה לערבית וכאילו זהו. אבל יש עולם אחר הרבה 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 יותר גדול מאיפה שאתה חושב שאתה נמצא בו. מה יעשה הקדוש ברוך הוא כדי להחזיר את האדם הזה אל המותר? הוא ניסה לשלוח שליחים, הוא יברך, ריבונו של עולם, ניסה לשלוח שליחים מפה ומשם, שידברו איתו ויגיד לו, תשמע, יש גמרא, זה חשוב, תדע לך, זה נכון שאתה יודע הלכות ואתה לומד ואתה נמצא בשיעור במחה לערבית, אבל אני רוצה שאתה תלך לעוד שיעור, תלך גם לסדר ערב. בסדר, נכון שאתה חוזר עייף מהעבודה, תישן שעה וזהו, כאילו אין לך עכשיו היתר לעלות למעלה לבעלה או להיות בתוך החדר שלך עכשיו ולצפות בטלוויזיה שעתיים, גם אם זה משחק כדורגל ולא דברים שהם לא צנועים. אתה מחלט את הזמן שלך כל יום מחדש, כאילו איפה החיים שלך, מה הווייז? כל החיים אותו דבר בווייז, אתה חייב להתקדם, לא יכול שאתה רק גדל בגיל, גדל במשקל, גדל בגובה וגדל בחוכמות שאתה צובר גם בעולם החול. איפה הגדלות של עולם הקודש? אז מה המתנה הכי גדולה שיכול ריבונו של עולם לעשות לאדם אחרי ששלח לו שליחים ולנסות להשפיע עליו, שיגדל בקודש ויצליח והכל יהיה טוב? איזה מתנה הכי טובה יכול לתת לנו ריבונו של עולם?
סתירה.
כמו האבא אוהב, בוחר הקדוש ברוך הוא לתת למתמיד הזה בבית המדרש סתירה. זה יכול להיות סתירה בצורה כזאת שמישהו בא לשאול אותו שאלות על הדף שהוא למד אתמול ושלשון, ודאי לפני שבוע, והוא לא זוכר. זה יכול להיות סתירה כזאת בזה שהוא פתאום כבר לא כל כך מחובר למה שהוא כל כך אהב. יש כאלה ברמה קיצונית שלא לומדים כמו שצריך, הם צדיקים, אני לא מקטין מאף אחד חס ושלום, אבל הם לא לומדים כמו שצריך, ואז הם לא יוצרים איזון נכון בין הבריאות לבין הלמידה, אז הם חוטפים סתירה. יכול להיות גם אפילו רבנים גדולים אהובי עליון שמרוב השתוקקות לקודש כבר לא מצליחים למצוא את עצמם ואת גופם, והם מעטו יותר מדי בשינה למשל, והם חטפו סתירה. פתאום יש כאב ראש, פתאום זה, הסתירה הזאת היא הליטוף הכי גדול והכי אוהב של ריבונו של עולם. אבל אתה צריך לדעת שגם היא ניתנה מריבונו של עולם, והיא באמת מתנה טובה. כי אתה לא מתקדם, אתה נשאר באותו מקום.
עכשיו
יש
עוד ערוצים של...
שלח, ריבונו של עולם שולח עוד מלא ערוצים, לפני הספירה יש עוד מלא ערוצים, אבל האדם לא מקשיב. המסורתי לא מבין שהוא כן יכול ללמוד גמרא כמו שצריך, או להעמיק טיפה יותר, או להוסיף טיפה יותר.
איך
הסתירה תגרום להביא? בואו ניקח את הבניש, בסדר? הבניש חוטף סתירה, הוא לא מצליח עכשיו ללמוד, אז מה הוא אומר לעצמו? טוב, יש לי סתירה, אני כבר רוצה לחזור למידה ואני לא מצליח, כואב לי הראש שאני לומד, או אני לא מצליח להתחבר רגע שנייה אחת. אז אם הוא אדם רציני, עושה מחשבון חשבון נפש, מה השם אלוקיך שואל מעמך בסתירה הזאת? הרי אין דבר רע שיורד מן השמיים, ודאי לא סתירה של הבורא יתברך. ואז הוא אומר, רגע, חייב לצאת מזה משהו טוב. ואז הוא מתרכז עם עצמו בחשבון נפש אמיתי ואומר, רגע, שנייה, אני באמת לא זוכר מה שלמדתי. הגמרא שלי מלאה בקווים למעלה ולמטה, כמה חזרות עשיתי. ולפעמים אני כל שנייה משחיל עוד איזשהו קו של 5 חזרות ועוד עוד 5 חזרות, ויש לי ככה מלא 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 חזרות, אבל אני באמת לא זוכר. אני צריך לשדרג את איכות החזרה, לא להמעיט בחזרות כי אני לא זוכר. וגם לא להוסיף סתם חזרות. כנראה שיש בעיה באיכות החזרה. אז אני מתכנס בתוך עצמי ושואל את עצמי, רגע, איך נכון עכשיו יותר ללמוד? זה בהיבט של השכחה. יש גם דברים בהיבט של העמל. אדם כל הזמן עמל, 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 ומחברות שלו בתוך בית המדרש, עמל, 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 וכשהוא מגיע לשיעור הוא לא מצליח להבין דברי הרב. וזה לא פעם ראשונה, וזה לא פעם שנייה, וזה לא פעם שלישית. אבל הוא מאוד מאוד רוצה. אז זה שהוא לא מצליח להבין, זה סוג של סתירה, אבל המטרה המרכזית שלה היא לשאול את עצמנו שנייה. אני מדבר על אדם שהוא כן ברחי להבין, בסדר? אם אדם בשיעור א' רוצה להיכנס לרב דרור, הרב דרור תמיד שליטה בשיעורים הגבוהים, אז זה קשה. זה קשה. יכול להיות שהוא כן ברחי, אני לא יודע, אבל זה קשה מאוד. אני מדבר על זה שהוא כן ברחי. אולי ההכנה שלו לא מספיק טובה. אולי הוא לומד עם החברות שלו בלחץ. אולי כשהחברות שלו מעלה סברה, והוא מעלה סברה, הוא כבר מבטל אותה עוד לפני, את הדעה של החברות שלו, עוד לפני שהוא אמר אותה כבר. מתבאס מזה שהוא עכשיו אמר את הסברה הזאת. אולי הוא לא באמת מקשיב לחברות שלו. זה קורה הרבה, בגלל זה אני נותן את הדוגמאות האלה. לומדים עם חברות ולא מקשיבים לחברות. כי אני כבר בטוח בסברה שלי. זה יכול לתפוס לנו באלף ואחת דברים, זה לא השיעור עכשיו, אבל בגדול, 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 הסתירות האלוקיות הן ליטופים לאדם, ליטוף, ליטוף אמיתי לאדם כדי לעורר אותו. אני יודע שאתה רוצה אותי, אבל אתה לא פועל כרגע בדרך הנכונה לבקש אותי, אומר הקדוש ברוך הוא. אז אני מזה לשלוח השליחים, אם זה לא הלך, אז יש סתירה קטנה. בסדר? מובן? זה יכול להיות גם ברמה לאומית. כמו למשל, שיבושים בתפיסה ביחס לאויבינו. יש סיכוי להסכם שלום איתם. יש עקרב ארסי, הוא רוצה לעקוץ אותך, ויש עדיין סיכוי להסכם שלום. וכן אז הדרך. אז מה קורה? קורית סתירה, וסתירה כואבת. שתבוא ותנסה לחבר אותך להבין מי האויב. אז בתום הסתירה אתה כבר מבין ש-98% מאוכלוסיית ישראל מבינה שיש כאן אויב שהסכם שלום איתו זה שלום בלעות. זה לא יקרה. הסתירה היא הליטוף הכי גדול שיש, אבל היא כואבת מאוד, מאוד כואבת. אז למה יש, בעיקר בתחילת הקמת המדינה, התפרצות גדולה של חילוניות? של בריחה מעולם של תורה ומצוות, אחרי לא יום יומיים שקיימנו תורה ומצוות, אחרי ש97-98% קיימו עולם של תורה ומצוות במשך 5,500-5,600 שנה, או מאז מעמד הר סיני, בסדר, 3,200 שנה, 3,100 שנים, לא יודע כמה, 3,100 שנה. כולם דתיים, כולם צדיקים, כולם תאורים. אתה מוצא איזה איש אחד מקושש עצים ביום השבת, אללה איסטר, קושש עצים ביום שבת. למה יש את זה? אומר הרב חרלאפ, אתה לא יכול להגיד לי על כל הסתירות האחרות, זה בסדר, זה מביא אותי אל הטוב, וזה לא. כל סתירה מהקדוש ברוך הוא היא ליטוף אוהב. אל תשאף דרך אגב לסתירות, כן, אל תהיה לי משוגע. אבל אחרי שזה קורה, תבין שזה אחת הדרכים של הקדוש ברוך הוא לגייס אותנו אליו יתברך. עכשיו בואו תראו.
מה זה להגיש עד לקבל סתירות? זה הכרחי, זה לא משהו שטוב שלנו.
כן, נכון. אבל אל תתפלל, ריבונו שלם, תן לי כפה. בסדר? תן לי איזה עונש, תן לי איזה משהו, חס ושלום, ממש משהו משהו.
אבל היא לא מקדמת אותנו?
זה שהיא מקדמת זה בסדר, אבל אנחנו רוצים להתקדם בדרך הסלולה והרגילה אל הקודש.
אל תביין לי
בדיוק. ממש, לא, זה, וגם לא לידי כאב. אבל לא על ידי איסורים בכל העם רעים, נכון? אנחנו אומרים את זה. אנחנו רוצים לבוא לטוב הגמור, לא על ידי איסורים בכל העם רעים. זה המצב באמת 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 האידיאלי. לפעמים זה לא אפשרי, בנמצא, אז יש סתירה. אומר הרב, ולכן בעקבות הנמשיך יש הכרח שתבוא סתירה לשכוח הכל. את כל התורה של 3,300 שנה. זו ספירה כואבת. יהודים שוכחים את התורה, זו ספירה קשה. מעין הספירה שהמלאך סותר על פיו של תינוק בשעה שיוצא לאוויר העולם. איזה מפחיד זה. והוא סוד עניין העזיבה של הדאבוננו, רבים מתרחקים מתורה ומצוות. אבל אין זה אלא מצד הסתירה. זה סתירה. זה לא ריחוק נצחי. זה סתירה כדי להחזיר אותנו למצב יותר טוב. רבי זרע, כשעלה לארץ ישראל, התפלל מה? לשכוח את כל התורה כולה. שלמד בגלות. לא בגלל שאין ערך לתורה, אלא בגלל שהיא נלמדה במקום מזוהם. היא לא מגיעה לדרגות הגדולות שרבי זרע יכול להגיע אליהם בארץ ישראל. אז אנחנו מכירים את רבי זרע ויודעים שהיה קודש הקודשים של ישראל, ואנחנו יודעים שהוא התפלל לשכוח. מה היה בין הזמן הזה של ה... תפילה לשכוח לבין זה שנהיה שוב רבי זרע קודש הקודשים, אם תפילתו התקבלה? הוא לא זכר כלום. הוא היה בטוח שהוא בתחתית המדרגה. אבל דווקא הדבר הזה אפשר לו לשוב אל השורשים שלו, אל מישהו באמת, ולהתעלות בהתעלות קודש ולהיות רבי זרע של ארץ ישראל. וזה פי כמה יותר מרבי זרע של הגלות. אומר הרב, אמנם לדאבוננו רבים מתרחקים מתורה ומצוות, אבל אל תסתכל על זה כדבר פנימי אמיתי, אלא זה רק סתירה חיצונית. אבל אין זה אלא מצד הסתירה, אולם יש לקוות שבמהרה, זה ודאי יקרה, רק אנחנו רוצים לקרב את זה כמה שיותר מהר, שבמהרה ישובו לנו כל מחמדנו, וכל ישראל יתעלו למרום גדולתם הנצחית. צריך לדעת שהייעוד של עם ישראל הוא לא המצב הנוכחי שבו אנחנו נמצאים. הייעוד שלנו גם לא של חובשי ספסלי בית המדרש. זה כלום לעומת מה שאנחנו צריכים להשיג. אנחנו צריכים להיות נביאים. אנחנו צריכים ממש להגיע למדרגות של פה אל פה הדבר בו. לשאוף לזה, לחשוף לזה, בענווה גדולה, בהבנה שזה לא קל להשיג את זה. אבל אנחנו צריכים לשאוף לקודש ולמעלות אדירות. ולכן הקדוש ברוך הוא נותן לנו גם סתירות בלימוד ובמידות, נפילות במוח, בשכל, נפילות במחשבות. מטרתן לקדם אותם, מטרתם לרומם את האומה הישראלית. אדם שעזב את התורה והמצוות, הוא לא עזב גם היום את התורה והמצוות של ארץ ישראל. הוא כמו רבי זר, הוא עזב את התורה והמצוות של הגלות, ולכן לוקח לו זמן לחזור. אני לא מצדיק אותו, אל תתבלבלו ואל תצטטו שטויות. אני לא מצדיק אותו, אני לא רוצה שזה יקרה. אנחנו רוצים שכולם ידבקו בקודש, בתורה ובמצוות. וזה חסר אדיר לאומה הישראלית, שאחינו, אהובנו, בשרנו, לא כולם שומרים תורה ומצוות. זה ברור, לא מתבלבלים פה. אבל לצד זה אני מנסה לחשוב מה השם אלוקיך שואל מעמך בתוך הדבר הזה, אומר רב חרל"פ. ומאותם אנשים גדולים הוא מבקש להתרומם מעלה ולבקש את הקודש בצורה האמיתית שלו. דמיינו לעצמכם אנשים משכילים בחוכמת החול, עורכי דין מפולפלים, יש גם עורכי דין כמובן שדתיים כמובן, אבל נגיד בואו נצייר לעצמנו עורך דין מפולפל מאוד, בקיא מאוד בהרבה מאוד תחומים והרבה מאוד דברים, שהוא רחוק לגמרי מעולם של תורה ומצוות. מה יקרה לעורך דין הזה כשהוא עכשיו יתעשת על עצמו אחרי הסתירה הרוחנית הגדולה שהוא חטף במשך 40-50 שנה וישוב אל הקודש? פתאום הוא נכנס ללמוד איתך חברותה בבית המדרש. בשלב הראשון יש לך מעלה עליו, כי אתה מכיר את השפה. מה יקרה כשתגיע איתו לפלפול? אכלת אותה. אכלת אותה. לזה אנחנו צריכים לצפות. אין מצב שעם ישראל יברח לקצה השני לגמרי. זה הכל חיצוני. וצריך לצפות שהסתירה הזאת כבר תהפוך לליטוף, והיא קורית. מי שיש לו עין הפקיחה, עין פקוחה לראות המציאות, הוא רואה נהירה בתל אביב אל הקודש. דרך אגב, נראה לניו דעתי שכמו בן אדם שאנחנו רוצים לשנות את המצב שלו, צריך לשנות לו את השם, נכון? עושים שינוי שם. ואז אם הוא חולה, אז משנים לו את השם, כי המחלה לא עלינו הייתה על השם הזה, ואז זה עוד שם אחר, והכל בעזרת השם, הרבה תפילות, זה חלק מהעזרה. לכן משנים את השם. נדמה לי, אם אני לא טועה, שבנביא יחזקאל מוזכר שתל אביב זה שם של עבודה זרה. ככה לעניות דעתי. אם אני זוכר נכון, אני צריך לבדוק את זה סופית, אבל לדעתי זה שם של עבודה זרה. ולכן, כל, אם זה נכון, כל מי שיש לו יד ורגל בדבר, יש פה מישהו ראש עיר תל אביב? כל מי שיש לו יד ורגל בדבר, אפילו בדרך הפוכה קצת, לשנות את השם. שינוי השם. אבל בלי קשר לשינוי השם, זה היה במאמר מוזר.
יש לך שם להציע?
יש לי שם אחר להציע? יפה נוף. זה ככה. ברוך אתה, לא יודע, אני מסתק. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדבר. אני אומר, בלי קשר לזה, בלי קשר לזה, מי שיש לו עין פוחה, מתבונן טוב, 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 אפילו באוכלוסייה המתוקה של אנשי תל אביב, שאנחנו באמת אוהבים אותם אהבה נצחית, רק בצד הזיקה לקודש, כמה זה השתנה בעשור האחרון? כמה ציפייה, כמה אריגה אל הקודש יש? אלפי אנשים שם, פשוט זה לא מפורסם בתקשורת. אלפי אנשים שם מניחים תפילין בצורה יומיומית, לדעתי, הדוכן תפילין מספר 2 בארץ זה בתפילין. זה בתל אביב. פה זה מספר 1? בכותל. בכותל. אבל זה גם, כי החבר'ה של תל אביב ומקומות אחרים באים לשם להניח. ויש מקומות שכבר אין מקום בבתי הכנסת בתל אביב. מי מכם שמכיר מקרוב יודע, אבל אני סיפרו לי הרבה אנשים שמכירים את זה מקרוב. צריך לא להסתכל רק על המראה החיצוני. להסתכל על הפנים. יש הריגה מטורפת, ציפייה מטורפת על הקודש. וכשזה יחזור, זה לא יחזור בצורה רדודה של תן לי, סליחה מכבודכם, 3 תפילות ביום וזהו. זה לא רדוד באמת, אבל זה רדוד ביחס למה שהעם ישראל יכול להגיע אליו. זה לא יחזור לשם. התשובה משם תצא פי כמה יותר גדולה. איפה מצאנו את זה? אצל רבי עקיבא. כשרבי עקיבא חזר בתשובה, והוא היה עם סתירה רצינית, כואבת מאוד. אומרת הגמרא בפסחים, הוא רצה למשוך תלמידי חכמים כמו חמור, ואמרו לו תלמידיו, רבי, לא, אמור כמו עצה, כמו כלב. אז הוא אמר, לא, החמור, הוא עוקר את העצה מהמקום. כל כך תיאבתי תלמידי חכמים, שרציתי לנשוך אותם כמו חמור, כדי לעקור להם את העצה מהמקום. בשביל מה באה הדוגמה הזאת? בשביל מה? למה אתה מזכיר את חטאי העבר של רבי עקיבא? למה הוא הסכים לכתוב את זה בגמרא? אני יודע, תיוק כתב את זה בגמרא. הוא דרש ברוח הקודש מרבינה ורבה שיתכניסו את זה בפנים, אה? אסור מזכיר את חטאי העבר. לא. זה מסר לדור הגאולה. להבין שיש לנו פה פוטנציאל אדיר בדור הזה של אנשים שיצא מהם רבי עקיבא. גם אם כלפי חוץ אתה רואה שהם רוצים לנשוך תלמידי חכמים כמו חמור. ברגע שהם יגלו את הזיק הנשמתי הזה, שכל כולו רק קודש, הם יחדשו את התורה שבעל פה. הם יביאו תורה אחרת לעולם. עד שמשה רבנו ישב בבית המדרש, כמו שאומרת הגמרא במנחות, של רבי עקיבא ויגיד, ראוי לתת את התורה על ידיו, למה נתת על ידי ריבונו של עולם? וכל אנשי הקודש, ומשה רבנו למעלה, יבואו ויגידו על הדור הזה, דור הגאולה, ראוי לתת את התורה על ידי. כך קורה לפני בניין בית המקדש. הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. זו תורה חדשה לגמרי, שבאה אחרי סתירת הלכי של להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. השמדה גשמית. זו תורה גדולה שבאה אחרי השמדה רוחנית, שבאה לידי ביטוי באמירת לא לבית המקדש, וכלים מכלים שונים שותים בכלי בית המקדש. לא למרדכי, לא למערכת המשפטית שנקראת סנהדרין. להאשים את התלמידי חכמים שגרמו לכל המפלה הגדולה. אם אתה לומד תנ"ך באמת, אם אתה יודע שהתנ"ך הוא סרטוט קווי החיים שלנו, אם אתה מבין שנבואה שנצרכה לדורות נכתבה כי היא קוראת אותו דבר בדור, אם לא, למה היא נכתבה? לכן היא נכתבה, כדי שתבין שבדור הגאולה קורה בדיוק כמו שהיה לפני בניין בית המקדש. כמו שהעולם מתבהם באכילה ובשתייה וחיפוש אחר תענוגות גופניים בימי אחשוורוש לפני בניין בית המקדש, ובהיכבד בתולות שנית בבקשה לחפש עוד נשים. אבל זה גוף הסתירת הלכי הגדולה שעם ישראל קיבל, והיא זו שהחזירה אותו למוטב. איפה? איך נפלנו כל כך הרבה? הזיק הנשמתי הטהור שקיים בנשמות ישראל לא יאפשר להם באמת לברוח, והקדוש ברוך הוא מסייע לאותם נשמות טהורות על ידי זה, אומר רב חרל"פ, שהוא מרחיק אותם מהקודש. כי אז הם מבינים שמשהו חסר. לא כמו אותו אחד שיכול כל החיים שלו להיות בבית הכנסת ולהתפלל. הוא צדיק, אני לא יכול למקטין מאף ערכו של אף אחד חס ושלום. אבל הוא לא חושב שהוא צריך להשתפר. אז מה עדיף? עדיף בן אדם שכל החיים שלו מניח תפילין, אבל אף פעם לא הבין למה הוא מניח. 3,000 שנה הוא מניח תפילין והוא לא שואל למה הרצועה אחת יותר ארוכה מהרצועה השנייה. מה, אין לזה ערך? זה לא חשוב? למה שבע? למה? למה שבע ליפופים או שמונה לפי המנהגים? למה? תשים שש. אם זה מחזיק לך טוב, תשים אחד. אם אתה לא שואל, כנראה שצריך לזעזע את כל עולם התורה. די, עולם התורה הוא לא רק מה לעשות, זה עולם של גלות. מה עושים, מה עושים, מה צריך לעשות, זהו, נגמר. מה עם למה? מה עם למה? אין תשובה למה. אין תשובה למה? תחתוב סתירת לכי. אתה רוצה להשאיר את התורה שלי כזאת רדודה, יבשה, בלי כלום, רק מה לעשות? לא רוצה את זה. ארץ ישראל לא רוצה את זה. זה לא מתאים לה. היא כל כולה קודש, ושמים לה איזה תורה כזאת של רק מה לעשות, מה לעשות. לא מזיזום. אבל אנשים גדולים צריכים הרבה יותר מזה. איך נגרום להם להגיע לזה? סתירת לכי. אבל הסתירת לכי הזאת היא תביא בסופו של דבר למדרגה יותר גדולה ממה שהיה בעבר, והיא מדרגת ארץ ישראל, מדרגת הנבואה. מדרגת הנבואה. לאט לאט זה יבוא, זה יגיע. צריך להתפלל על זה ולחשוף לזה, כי אנחנו רוצים קרבת אלוקים גדולה. ולא אצל אחד, שניים, לא רק אצל הרב הגדול. כפליים כיוצא מצרים. כולנו נהיה ראויים לזה. צריך לחשוף ולשאוף למדרגות גדולות. זה לא קשור לגאווה בכלל. אני לא שם, ואני מבין למה הנשמה שלי מסוגלת, כמו כל אחד. זה חלק אלוק הממן. אני צריך להבין את מהות הסתירה. טוב, אז לא עכשיו לצאת וחלק סתירות לחברים ככה, וזה אולי הצ'פחות של הרב עובדיה, נכון? זכר צדיק וקדוש לברכה, איזה סתירות היו לו, נכון? ככל שהסתירה הייתה יותר כואבת, הרגשת שהוא יותר אוהב אותך. איי, מרן הרב עובדיה. טוב, סתירות טובות.